הערה לגבי דברים שנאמרו כאן, למעשה מלמדים את זה בבתי הספר הרפואה. כשקוראים מאמר רפואי, כדאי תמיד להסתכל איזה אינטרסים יכולים להיות מעורבים בו. יש למשל הבדל, יש הבדל מעניין, אם לוקחים מאמרים שנתמכו על ידי חברות מסחריות, וקוראים מאמרים של רופאים אחרים שלא נתמכו, גם כשיש את אותן תוצאות, האינטרפטציה, הפרשנות יכולה להיות שונה. לכן צריך להיזהר מהדברים הללו. זה נוגע בין היתר לשאלת המיתוסים שדיברו בבוקר, תן לחכם ולחכם עוד. עכשיו, הנושא שלנו זה חוק תרומת ביציות. זה חוק שהתחיל להיוולד לפני 10 שנים בדיוק. הוא התחיל מצורך חברתי, והסתבר שיש בו גם צורך רפואי, והסתבר אחר כך שלא רק זה, אלא יש בו גם צורך הלכתי. והחוק הגיע כבר למצב שעובר קריאה ראשונה, ועכשיו צריך לכנסת הקודמת, צריך לבקש בקשה להכין עליו את הרציפות, ובמסגרת ההכנה לבקשת הרציפות, נעשו בו עוד כמה תיקונים שיש להם משמעות חברתית, רפואית והלכתית. החוק התחיל בכך שכל נושא תרומת ביציות לא מוסדר בחקיקה. גם הנושא של PGD שהראשון הציין דיבר קודם, גם הוא לא מוסדר בחקיקה, מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות שמחייב במידה זו אחרת את הרופאים. הנושא של תרומת ביציות מוסדרים עד היום בתקנות, שזו חקיקה שניונית. תקנות שבית המשפט העליון פסק כבר כמה פעמים שכשהם עוסקים בדברים טכניים יש להם תוקף, וכשהם עוסקים בדברים מהותיים ערכיים אין להם בכלל תוקף. אז חוק תרומת ביציות בא בעצם לפתור את הבעיה החוקית שהתקנות הקיימות לגבי תרומת ביציות ספק אם יש להם תוקף אמיתי. התקנות למשל אוסרות לאישה שאיננה עוברת תהליכי גירוי שחלתי מבוקר לצורך שאיבת ביציות עבור עצמה, לאישה כזאת התקנות מתירות לתרום חלק מהביציות לאישה אחרת, אבל התקנות אוסרות על אישה שאיננה עוברת את הטיפולים האלה לצורכי עצמה והיא רק רוצה להתנדב על מנת לתרום או למכור את הביציות שלה, אסור לה לעבור. הסיבה לאיסור בתקנות הייתה כיוון שלפני 29 שנים אישה במסגרת תהליך של הפריה חוץ גופית פשוט מתה כתוצאה מדימום תוך בטני בבית חולים הדסה בירושלים. זה מקרה יחיד בארץ, למדו מזה הרבה לקחים. אם התהליך הזה הוא מסוכן, המחוקק, לא המחוקק, מי שקבע את התקנות, שזה שר הבריאות, חשב, לאור המלצות של ועדה, לא מוצדק לתת לאישה שלא עוברת את הסיכון הזה עבור עצמה, להיכנס לסיכון לא עבור הצלת חיים, אלא רק עבור תרומת ביציות לזולתה. מצד שני, קמה הזעקה מהשטח, שאין כמעט תרומת ביציות בארץ, בייחוד מאז אירוע על גבול הפלילי שהתפרסם בארץ, שהוא כונה במרכאות כגנבת ביציות במרכז הארץ, ומאז כמעט שלא נשים כמעט שלא תרומות ביציות בארץ, ולכן רצו לעבור לתרומת ביציות גם מתנדבות, וכאשר האלטרנטיבה היא לייבא ביציות מחוץ לארץ, שזה מצב פחות טוב מבחינה רפואית, משפטית, הלכתית וכדומה. ולשם כך שר הבריאות אז, זה היה הרב במזרי, הקים ועדה רב מקצועית, היו בחברה חברים 10 אנשים, מתוכם כ3-4 רופאים, 2 רבנים, משפטן, נציג ציבור, אני חושב שהיו בשישה רופאים, 2 רבנים, משפטן ונציג ציבור, העמיד אותי בראשה על מנת שנדון ונראה אם אפשר לחוקק חוק שיעשה סדר בנושא תרומת הביציות. והסתבר שהבעיות שמחייבות חקיקה הן גם חברתיות, גם רפואיות וגם הלכתיות. קודם כל, צריך לוודא שלא יסכנו אישה לצרכים שלא מוצדקים. היה צריך לברר מה רמת הסיכון בתרומת ביצית. להסתבר שלאור הלקחים לפני 28 שנים, היום רמת הסיכון לחייה של תרומת ביצית היא זניחה פחות מאשר סיכונים שאנשים לוקחים לצורכי פרנסה וכדומה. ומותר להם לקחת. אף אחד לא רוצה שנשים תתחלנה להיות סוחרות בביציות, שיהיה מקצוע חדש, כמו שיש פונדקאית, אז יש עכשיו סוחרת ביציות. וגם את זה אנחנו לא רוצים. מבחינה חברתית זה לא דבר טוב. ודבר נוסף, כיום למעשה, כשאין חוק, אז סוררת במידה מסוימת הפקרות. למשל, אין שום רישום מי האימא. תורמת הביצית שהיא האם הגנטית, לא רשומה בשום מקום שחובה לשמר, ואפשר יותר מאוחר לאתר, ויכול להיות שאח נישא את אחותו הגנטית, וכאן אנחנו מגיעים למעל 20% סיכויים למומים מולדים קשים ממצב כזה. ומצד שני, לפעמים אנחנו צריכים להזדקק לדעת את הייחוס הגנטי של צאצא מתרומת ביציות לצורך הצלת חייו או חיי אמו כתוצאה מהצורך בתרומת מוח עצם, וכשהנושא לא מסודר אז קשה לאתר ואנחנו לא יודעים. אז הצעת החוק שאנחנו הגשנו ובעצם שר הבריאות דאז אימץ אותה, ואחר כך היא עברה גלגולים שונים במערכת המשפטית של משרד הבריאות ומשרד המשפטים, וזה לקח מעל 8 שנים עד שהיא עברה קריאה ראשונה בכנסת. פותרת את הבעיות בצורה מעניינת, היא אוסרת על אישה לתרום יותר ממספר קטן של ביציות, שיקטין גם את מספר הצאצאים האפשריים. היא מחייבת בדיעת של מערכת שתמנע ניסויים של אח ואחות גנטיים, וזה כמובן מבחינה רפואית יכול להיות קטסטרופה אם זה יקרה, אמרתי מעל 20% מומים מולדים קשים, וגם שאלה הלכתית, שהיא תלויה כמובן בשאלה מעניינת, מי האימא כשיש לנו תורמת ביצית ואין יולדת. את האבהות, מה שקובע זה מי שנותן את הזרע, אבא רק נותן חומר גנטי. אימהות, בעצם יש שתי פונקציות, פונקציה אחת גנטית, נתנת הביצית, פונקציה פיזיולוגית, וזה הריון ולידה. השאלה, מה קובע את האימהות? וכאן חל שינוי בעמדתם של חלק מגדולי הפוסקים ב-20 השנה האחרונות, ולשינוי הזה יש משמעות גם לנושא החקיקה הזו. בכל אופן, החוק קבע שיהיה מרשם מסווג כמו מרשם האימוצים, שכל צאצא מתרומת ביצית יהיה רשם, ושכל זוג שירצה להינשא, תיבדק האפשרות של קרבה גנטית, וכשאין קרבה גנטית לא תהיה בעיה, אבל באותם מקרים נדירים שתימצא קרבה גנטית, יעדכנו אותו, ותוצאה שנמנע מכך נישואי אחים גנטיים והולדת בעלי מומים מצד הרפואי, ונמנע פה את השאלות ההלכתיות שיכולות להגיע עד כדי ממזרות מהצד ההלכתי. זה כבר נקבע, זה מופיע כבר גם בחוק בקריאה הראשונה, אבל חשוב לדעת שמאז לפני 10 שנים עד היום חלו שינויים בדעה של חלק מהפוסקים המובילים לגבי נושא מי האימא. האם האימא היא האם היולדת, כמו שרוב הפוסקים קבעו לפני 20 שנה, או שהאימא היא האם הגנטית, כמו שרוב הפוסקים קובעים היום, כולל פוסקים שלפני 20 שנה חשבו שהאם היולדת היא האם, חלקם היום חושבים שהאם הגנטית היא האם. מותר לאדם לשנות את דעתו, לא נתונים מדעים חדשים שנמסרו לו, או לאור שיקול דעת חוסר, איך אמר לי פעם רב שלום זלמן, לחזור בי, יש לי סיבה, אני מוכן לחזור 1,000 פעמים, אין בושה לחזור, משתכנעתי שקודם טעיתי, אני אחזור במיד בלי ביפול, ואנחנו רואים אצל גדולי הפוסקים, אני לא אזכיר שמות ולא להפוך את זה לסנסציה תנאית, אבל חלק לא מבוטל מגדולי הפוסקים, שינו את דעתם ב-20 השנה האחרונות, לפני 20 שנה היה ברור להם שהאם היולדת היא האם, כמו שאמר לי ידיד טוב, שדיבר עם אחד גדולי הפוסקים, שהוא שאל אותו כשהביצית של גויה, מה דין הצאצא, אז הוא אמר לו, אותו תמיד חם שאמר לי, למדתי בישיבת טלס, אז כך ששפת אמו היא אנגלית, אמרנו בשמותו, אחד מגדולי הפוסקים, שהביצית is like made in Japan. כלומר, זה כמו שביב, אין איזה שום משמעות הלכתית. אותו פוסק היום שהביצית קובעת אימהות. עכשיו, זה לא רק עדות של רב חיים וולקין שאמר לי את זה, זה גם הדברים נכתבו במשפט אברהם ובעוד מקומות, וזה בהחלט לגיטימי, זה בהחלט לגיטימי לחלוטין שפוסק יקבל דעה אחרת מהרב שך, מורים רבי, הרב שך זצ"ל גם כן שמעתי אותו כמה פעמים, שאחרי שהוא שמע דעה אחרת, הוא חזר בו מדעתו הראשונה, וזה המצב. עכשיו, החזרה הזאת, שהיום רוב הפוסקים אומרים שהיא תורמת הביצית היא האימה, זה אומר שאם תורמת הביצית היא גויה, פירושו של דבר שהצאצא טעון גיור. מגר קטן זה בעיה הלכתית, כמו שזה גירות שהיא תלויה בכך שלא ינחה לגיל בר מצווה, ואם הוא גדל במשפחה שאינה שומרת מצוות, רוב הסיכויים שבמעשיו הוא כן ינחה, כי הוא יראה שהוא לא רוצה לקבל. לכן זה בעיה קשה, הנושא של ביציות מחול שמביאים היום, ואיך נמנע מצב שאנחנו נתיר, החוק יתיר גם הלאה להביא ביציות של גויים, אם כי עם הרבה יותר הגבלות מאשר היום, למנוע את הבעיה שיש לו דין של ספק גוי לדעת חלק גדול, אם לא רוב הפוסקים של היום. זה דברים שסגן שר הבריאות הנוכחי דאג בהתייעצות עם תלמידי חכמים דגולים, עם הרבנים הראשיים, עם רבנים פוסקים מורכים נוספים, שוב מגדולי הפוסקים, לוודא שכמו שהחוק ימנע ניסויי אח ואחות גנטיים, ימנע גם ניסויים בין גוי ליהודי, ולכן בהצעת החוק יש הגדרה של מה שנקרא תרומה מעורבת, ובמקום שיהיה מדובר על ניסויי גויים לפי הפוסקים שרואים את המצב כניסויי גויים, תהיה שקיפות מלאה במובן זה שהזוג שאמור להתחתן ידע ואז יוכל להחליט אם הוא רוצה להמשיך בתהליך או לעבור גירות לחומרה או מעיקר הדין בהתאם למצב, ועל ידי כך אנחנו נאפשר כאן חופש לכל אחד לנהוג לפי רבותיו ולפי פסיקתו, גם מי שחושב שאין פה בעיה שהביצית is like made in Japan יוכל לנהוג לפי מנהגו, ומי שחושש לדעות האחרות יבצע גיור לחומרה או לשקול את דרכו, ושוב, בעקבות הכללי השקיפות שנכנסו לעולם המשפטי ב-20 השנים האחרונות, החוק הזה ישמור על כלי שקיפות בלי לפגוע בצנעת הפרט, וזה המעלה של החוק, שהוא לא פוגע בצנעת הפרט, שומר על שקיפות, מונע ניסויי אחים גנטיים, מונע מומים מולדים, מונע שאלות של המזרות, ומונע מצב שאדם שזוג יישא, זוג מעורב התחתן, בלי לדעת על כך בשעה שניתן. כרגע החוק עדיין לא קיבל, הכנסת לא קיבלה החלטה על שמירת רציפות, ולכן שני חברי כנסת הגישו את העתק הצעת החוק הממשלתית שעברה בקריאה הראשונה, הגישו את זה כהצעה שלהם. ועדת השרים לחקיקה דנה בזה לפני כחודש, ולפני, זה יהיה ביום שבוע הבא, זה יהיה 4 שבועות, ושם סגן שר הבריאות הודיע לוועדה שמבקש לדחות, להתנגד לחוק הפרטי, למרות שהוא דומה במידה רבה להצעת חוק ממשלתית, ואמר והבטיח שבמהלך חודש ינואר, הבא עלינו טובה, הממשלה תבקש את החלת הרציפות על החוק הישן, והוא יוגש לדיון בוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית, והוא יהיה חוק שיפתור גם בעיות חברתיות, גם בעיות רפואיות קשות וגם בעיות הלכתיות. החוק הזה לא יהיה אידיאלי, אבל אין ספק שהוא ישפר במידה רבה מאוד מאוד את המצב הקיים ואת הקשיים שהמצב הקיים גורם, בין היתר כיוון שיש ויכוח גדול בין הפוסקים עם הדין של משפחה שנטמעה נטמעה קיים רק לגבי ממזרות ואולי חללות, וגם לגבי עירוב של גויים יהודים, זה מחלוקת, זה לא פשוט, הבעיה היא בהחלט בעיה קשה, ואם החוק החדש פותר את רוב הבעיות, לא את כולם, את רוב הבעיות הקיימות במצב הנוכחי של היעדר חוק, אז כמו שאני יודע, כמו שלמדתי בשלום זלמן ברשבח זצ"ל, שמקרה כזה צריך לדאוג לחוקק אותו על מנת להקטין את הבעיות. אני יודע שזו גם דעתו של הרב אלישיב בהרבה מקרים, שצריך לדאוג לחוק גם אם הוא לא מושלם, אז אולי לא יצביעו בשבילו, אפשר להצביע נגדו, אבל כשהחוק משפר במידה ניכרת ופותר, מונע בעיות הלכתיות קשות קיימות, אז צריך לעשות מאמץ ולהעביר אותו גם כשהוא איננו מושלם. תודה רבה.